כפי שראינו אתמול, הגמרא שואלת קושיה על הילך, מקרה של שטר. הגמרא מביאה שני תירוצים. תשובה ראשונה, משום דהב אלי שטר מסייע, אינמי, משום דהב אלי שטר שיבוד קרקעות, ואין נשבעין על כפירת שיבוד קרקעות. צריך להבין שהאמירה הזאת בגמרא בעצם הרחבה של דין יסודי יותר, פשוט יותר, ברור יותר, שאנחנו מוצאים בקרקע עצמה. בואו נחזור למשנה בשבועות דף מ"ב, בבבא מציע דף מ"ו, יש רשימה של דברים, עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות, כן, אין בהם תשלומי כפל, אבל לא תשלומי דל וחמישה, שומר חינם אינו נשבע, נושא שכר אינו משלם, יש רשימה, אבל בראשית המשנה בבבא מציע כתוב אלו דברים שאין להם הונאה, בראשית המשנה בשבועות, אלו דברים שאין נשבעין עליהם. לא נשבעין על קרקע. לא שיבוד קרקעות. קרקע. אם יש מחלוקת על קרקע, לא נשבעין על זה. אם נתעכב כמה דקות רק בקשר לדין קרקע לפני שנמשיך עם שיבוד קרקעות, אז אנחנו דיברנו על זה, מי שזוכר, בבא קמא. גם בפרק הראשון, גם במרובה. צריך לדון ביחס בין המיעוטים השונים. מה היחס בין עבדים, שטרות, קרקע, הקדש, וצריך לדבר ביחס בין התחומים השונים. יש תחומים שהוזכרו בשתי המשניות, כפל, דלת והי, שומר חינן, נושא חך שכר, ויש את כאילו דברים שחודשו במשניות, שבועה, הונאה. הגמרא בנונזיין המדבט, בבב מציע, מדברת על המקור, יש שם כלל פרט וכלל, על כל אחד מהתחומים, צריך לדון ביחס בין הדרשות. וזה עולם שלם, ושוב דיברנו על זה כשלמדנו בבא קמא. השאלה שהכי קשורה לענייננו, וזה מה שביקש שתראו, כשזה נמצא גם בדף ה' עמוד א', זה בסיס ההגדרה. מה מגדיר משהו כמקרה של קרקע? יש בעצם שתי אופציות. מה הן שתי אופציות? מה מגדיר משהו כמקרה של קרקע? מה? כן, קרקע. מדבר על קרקע, קרקע. כן, מה מגדיר משהו כמקרה של קרקע? אפשר לנסח את זה בשני דרכים. אפשר לומר, כיוון שמדובר על מקרה של קרקע, אני בא ואומר שהזקת לי קרקע, לקחת לי קרקע. מדובר בקרקע. מה האופציה השנייה? מה? מחובר לקרקע. זה עדיין מדובר על על החפץ שמדובר בו. אפשר לנסח את זה אחרת. זה לא המקרה האובייקטיבי, אלא התביעה. אני תובע קרקע. השאלה היא אם זה משהו אובייקטיבי במקרה, או זה תלוי בתביעה של האדם. איפה השאלה הזאת באה לידי ביטוי? זה הרמב״ם והרייבד בקשר למקרה של הימון א', מה המקרה של הימון א', בואו נראה. מה הוא אומר? מה אתה אומר? הילך בתורה, מה היית שקרא למותי קרקע? הכל קרקע הילכו. אמר לך, היית שקרא היחד החפר בבורות שיחן ומערות. צריך את המקרה, את הפסוק, למקרה שהוא חפר. אוקיי? ולכן, אתה בעצם לא דורש קרקע, זה לא פה, אתה דורש את התיקון של הקרקע, נכון? מה המקרה של בורות? פה יש הבדל בין הרמב״ם והרעבד. בואו נסתכל. אני מניח שאנשים ראו את זה, נכון? הרמב״ם מביא את המקרה הזה, יכול להיות אם נתן פרק אל אחד בית. הרייבד על המקרה הזה אומר, נראים דברים שתבואו למלות החפירות ולהשוות החצירות, אבל אם תבואו לשלם פחתו, הרי הוא קשר תפיות ממון. לפי הרעבד, מה מגדיר מקרה של קרקע? לא מה קרה, אלא מה אתה תובע. מה אתה מבקש? מה אתה מבקש? אוקיי? תלוי בתביעה. הרעבד שמובא בשיטה מקובצת אצלנו, מוסיף עוד משהו. הוא אומר שההודעה בקרקע, ואף על פי שתביעתו היא דמים, כיוון שהיא מחמת קרקע, אין עליה שבועת התורה. צריך את ההודעה. הוא מודה לו שימלא. הוא תורא לו, חפרת לי בור, והוא אומר לו, כן, אני אמלא את הבור. מובן שהרייבד מוסיף את זה כאן אצלנו, כי פה מדובר במקרה שמודה במקצת. ייתכן שבשבועות אחרות שלא מדובר בהודעה, הכל תלוי בתפייה. אבל פה שמדובר במקרה שמודה במקצת, אז העיקר זה ההודעה, צריך הודעה על קרקע. אני אמלא את הקרקע. הרמב״ם אבל לא הזכיר את זה. הוא לא תולה בתפייה, הוא תולה במקרה. וכך אומר המגד משנה, בואו נראה את המגד משנה. ואף על פי שתפייתו היא דמים, כיוון שהיא מחמת קרקע אין עליה שבועת התורה. לא אכפת לי מה אתה תובע. השאלה, מה קרה? למה זה ככה? למה זה תלוי במה שקרה? אז יש אחרונים שתולים בפסוק. מה המקור? יש לנו את הפסוק. כי ייתן איש לרעהו כסף או כלים. ואז ההמשך זה דיני שבועה. מדובר על מקרה, מדובר על מה שהם עושים. המחנה אפרים אבל רואה את זה כחלק משאלה הרבה יותר כללית, ספציפית, בתשלומי נזק. אני מניח שלמדתם את זה בבבא קמא בפרק הראשון, כשלמדתם את זה, המחנה אפרים אומר את זה ככה, המחלוקת רמב"ם רבא תלוי, אבל מה תשלומי נזק? האם בעצם אתה חייב לשלם לו את החיסרון, כן, אני הזקתי ב-50 דולר, אז אני צריך לשלם 50 דולר, או שהמטרה של תשלומי נזק זה לתקן את הנזק. וכפי שלמדנו בבבא קמא, בדפתת עמוד ב' בפירוש השני של רש"י, כל שכבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו, רש"י אומר, עליי להכשיר ולתקן את נזקו. או כפי שמופיע בדף י' עמוד ב' במקור, מכה נפש בהמה ישלמנה, אל תקרא ישלמנה, אלא ישלימנה. או כפי שהרמב״ם מנסח בלכות גזלה ועבדה, הגוזל קח מחבר והפסיד הכבוד שחפר בבורות שכינו מערות וכו', חייב להעמיד לו בית או שדה כשהיו בשעת הגזלה, זה מה שמעיקרון צריך להחזיר לו את מה שהיה. המחנה אפרים מסביר בזה את הדין של הרמב״ם בהלכות שכירות פרק ג', למי שלא מכיר את זה אפשר להרחיב במחנה אפרים, והרייבד השווה לעניין של חובל, אפשר למה שחובל זה שונה, כי אי אפשר לתקן את המכה, שם באמת מדובר בכופר, מדובר בעונש, אבל בתשלומי נזק מדובר בתיקון. אני הזכרתי זה במהירות, כי זה דברים שקשורים לבבא קמא, ואנחנו למדנו את זה. אוקיי, שאלות בקשר לקרקע. לקרקע. כמובן, אנחנו הכי מעוניינים שיבוד קרקעות, וגם פה כפי שנראה, ולכן זה חשוב היה לדבר על קרקע, יש שאלה מאוד דומה. מה מגדיר מקרה כשיבוד קרקעות? המקרה? התפייה? כדי להגיע לזה בואו נתחיל קצת עם היכרות של הדברים. יש את הגמרא בשבועות דף ל"ז עמוד ב', בואו נראה את זה בעמוד 5. אנשים הגיעו לזה? כן, נכון. לא הגענו לזה? כל מה שעשינו סנטי בסוגריים, נכון? אחרי המחנה אפרים זה בסוגריים, ליתר עיון. לא הגעתם לעוד בית? מי התחיל עוד בית? אף אחד? מי לא התחיל עוד בית? אוקיי, לפחות אני יודע שאתם יכולים להרים ידיים. זה פחדתי. אוקיי. אז מה עשיתם? את הגמרא כאן? את המשנה בשבועות פה במציע? את הרמב"ם רייבד, מחנה אפרים? אוקיי. בואו ניתן איזה מבוא למחר, אוקיי? זה לא דברים קשים. הגמרא בשבועות אפליין זין עמוד ב' מדבר על מי שכופר בממון ונשבע. ביוחנן אומר, כופר בממון שיש עליו עדים, חייב. בשטר פטור. שוב, מי שכפר בממון, נשבע, האם הוא חייב קורבן, חומש? אוקיי. אמר רב פאפה, מה הייתה מדבר ביוחנן? עדים, עבידי דמייתי שטר. המנח, אמר רב הונה ברי דרב ישוע לרב פאפה, שטר נעמי, עבד דמירקס. אלא אמר רב הונה ברי דרב ישוע, היינו טעם את רב יוחנה. משנדהווי שטר שיבוד קרקעות, ואין מביאים קורבן על כפירת שיבוד קרקעות. מישהו שנשבע על השקר, על מה שחייבים לו כסף, הוא חייב להביא קורבן. אבל זה רק כסף ולא שטר. בסדר, כולם מבינים את זה? אני חושב שהגמרא הזאת מאוד חשובה. למה?
כי אצלנו מדבר על כפירת שיבוד קרקעות. האם מדובר כאן על כפירה? פה מדובר על מודה במקצת. אז למה משתמשים בלשון של כפירה? ייתכן שזה קשור לסוגיה בשבוע. כמו שבקורבן אתה לא חייב, גם בשבועת מודה במקצת אתה לא חייב, אתה לא נשבע. אבל זה הביטוי כפירת שיבוד קרקעות. אוקיי. פה מדובר כאמור לא על כפירת חיוב קורבן, זה לא אין מביאים קורבן על כפירת שיבוד קרקעות, אלא אין נשבעים, לא מחייבים שבועה על כפירת שיבוד קרקעות. והנושא הזה עולה במסכת כתובות. יש שם במשנה אישה שצריכה להישבע על כתובתה, ורמי בר חמא חשב שזה שבועה דאורייתא, ורב אמר לא נכון, א' כל השבועות מהתורה נשבעים ולא משלמים, ופה נשבעים ונוטלים. ועוד, אין נשבעין על כפירת שיבוד קרקעות. אי אפשר לומר שהאישה נשבעת על כתובה שיש בה קרקע, חיוב קרקע, מדאורייתא, כי אין נשבעין על כפירת שיבוד קרקעות. הר"ן שם אומר, ולמה רמי בר חמא חשב שזה שבוע דאורייתא? כי הוא חשב, נהי דאין נשבעין על הקרקעות, על שיבודן נשבעין. זאת אומרת, ייתכן שיש מחלוקת. הדין הזה שאין נשבעין על כפירת שיבוד קרקעות, הדין שמובא בסוגייתנו, זה לא מוסכם על כולם. רמי בר חמא סובר שאין נשבעין על הקרקעות, אבל על שיבוד קרקעות נשבעין. בכל מקרה יש דין בסוגייתנו, ובדרך כלל מניחים שכולם סוברים כך, הר"ן מפרש לפי רמי בר חמא לא סוברים כך. ויש דין שלא נשבעין על כפירת שיבוד קרקעות. ושוב, אני חושב שיש פה שאלה דומה. מה הופך שיבוד לשיבוד קרקעות? האם זה משהו אובייקטיבי? שהחוב יש בו שיבוד על קרקע. כמו מה שאמרנו ברמב״ם. ברמב״ם דיבר על קרקע ממש, ומדובר על השאלה של ההזק, האם ההזק היה של קרקע. האם זה משהו אובייקטיבי בחוב? ומה האופציה השנייה? מה? שהיא מה? זה תלוי ב... אני שמח לראות שאתה יודע מה המילה השנייה, לא אובייקטיבי אלא סובייקטיבי. שכוח. ואיך הסובייקטיבי נקבע כאן? נו. מה? התפייה. הטענה. או ההודעה. לא מבינים את השאלה, נכון? בואו נסתכל ביחד על רבינו חננאל. אני מדבר על השורות הצרות לקראת הסוף. אתם, ותנן, אין נשבעין על הקרקעות, כולם רואים? אין נשבעין על הקרקעות, אחרי הנקודה, ותנן, אין נשבעין על הקרקעות. וכשם, שאם יטען עליו שדה זו בידך שלי הוא, והלא כופר בו, אין חייב שבועה עליה, כך הטוען על חברו בשיבוד קרקעות, והלא כופר בו, אין חייב שבועה על כפירתו. ומה זה תלוי? הטוען על חברו. הטוען. הכפירה. רבינו חננאל לא מדבר על החוב. הוא מדבר על הדיון בין הצדדים. ואיך ברשי פה? רשי אני מניח שכולם ראו, נכון? איך ברשי? אינמי, להכי לא הבו שתיים הודעה לחייבו שבועה. לפי שהשטר אומר כן. ושטר הבי שיבוד קרקעות, וכשם שאין נשבעין על כפירת קרקעות, כך הודעתן אינה מביאה לידי שבועה. רשי לא מדבר על הטענה ועל הכפירה, רשי מדבר על על הודעה. כך הודעתן אינה מביאה לידי שבועה. השאלה האם יש הודעה על קרקע, על שיבוד קרקע. אז זו שאלתנו, האם זה משהו אובייקטיבי בחוב, או זה משהו סובייקטיבי מבחינת התפייה, הכפירה, ההודעה. וזה בעצם מה שאתם רואים פה במקורות. בעוד ב' יש את הכללי להכיר את הגמרות, ואז יש סוגייתנו. אנחנו מתחילים עם המקרה של שטר שלנו, ואז נעבור למקרה של מי ועל פה, שהראשונים מכניסים כאן. מתחילים עם שטר, ואז נראה את אותה שאלה, לפה של מי ועל פה, שזה עיקר הדיון כאן. הראשונים שדיברו על מי ועל פה. זה ייקח לנו. כנראה יומיים, מי ועל פה. זה סיפור. כי בעצם השאלה היא, הלו בכל מקום שיש שיעבוד, השיעבוד הוא על קרקעת. בוא נראה את תוספות. תוספות, אם אצלנו, אין נשבין על כפירת שיבוד קרקעות הראשון. ואם תאמר, למען דאמר בפרקת פשוט שיבוד הדאורייתא, עמוד במקצת הטענה, למה נשבע הכופר שיבוד קרקעות? כל מקרה שיש בו שיבוד, זה שיבוד על קרקעות. אז איך יש אף פעם שבועה?
שאלה חשבלות.
אתם רוצים שאני אחזור קצת למה שדיברתי עליו מהר? הרמב״ם והרייבד, לדבר עוד על זה? אתם נכנסתם לזה? בואו נחזור עוד קצת. אתם מבינים לאן אנחנו ממשיכים אחר? כן? אוקיי. אז בואו נחזור קצת למה שאמרנו. כולם הבינו את מה שהמחנה אפרים אמר? המחנה אפרים אמר שהרמב״ם סובר שגם בלי שאתה תובע קרקע, זה נחשב חוב של קרקע. למה? זה תלוי במה שהוזק. אז המחנה אפרים אומר שלפי הרמב״ם רואים תשלומי נזק כמשהו שמיועד לתקן את הנזק. לא לשלם לו על הנזק. לתקן את הנזק. ולכן כל הדין כאן הוא דין של קרקע. בואו נקרא את הדברים בפנים בתוך המחנה אפרים. זה מחנה אפרים חשוב, אני בדרך כלל לא נותן לכם זה לראות. בסוף דבריו. ועל פי הדברים האלו, כן, בסוף, ועל פי הדברים הללו, נראה את משום הכי לא חילק הרמב״ם בפרק פרק תרבות תורים וניתן. כי בעצם החוב הוא חוב של קרקע. אני אמרתי שכך מפורש בפירוש השני של רש"י למשנה בבבא קמא, כל שחפתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו, עליי להכשיר ולתקן את נזקו. והגמרא בבבא קמא דף י' עמוד ב' שלומדת את הדין הזה שחפתי בתשלומי נזקו, לומדים מהפסוק מכה נפש בהמה ישלמנה אל תקרי ישלמנה אלא ישלימנה. כך הרמב״ם בהלכות גזלה ואבדה, החיוב הוא לא לתת לו כסף, החיוב הוא להעמיד לו בית או שדה כשהיו בשעת הגזלה. המחנה אפרים בעצמו מדבר על הרמב״ם בהלכות שכירות. מה החידוש של הרמב״ם בהלכות שכירות? המקרה הוא שמישהו שיבר חבית יין של חברו. עכשיו, היין הזה, ביום של השוק, הוא שווה 4. כי יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לקנות. ביום רגיל, זה שווה 3. אוקיי? אז הרמב״ם אומר, אם החזרת ביום השוק, אתה צריך לתת לו חבית או 4. אם ביום אחר, 3. המחנה אפרים שואל, מה השווי שלו? אם השווי שלו 3, תשלם לו תמיד 3. אם השווי הוא 4, תשלם לו תמיד 4. המחנה אפרים אומר, לא, הרמב״ם לשיטתו, הרמב״ם סובר, אתה לא חייב לשלם לו את השווי, אתה חייב לתת לו חבית, לתקן את החבית. אז אם אתה נותן לו חבית, מצוין. אם אתה לא נותן לו חבית, מה אתה צריך לתת לו היום? משהו שהוא יכול לקנות איתו חבית. אז אם זה יום שוק, צריך לתת לו 4. המחנה אפרים אומר, זה הרמב״ם לשיטתו. אני רק הוספתי, אם נחזור לרעבד, הרעבד, כשהוא אומר שזה תלוי בתפייה, הוא אומר בסוף, וכמי שאמר לו חבלת בשתיים, והוא אומר לו חבלתי על האחת. מה הרייבן אומר? שם התפייה איננה על החבלה, התפייה היא לתת לו כסף, נכון? אז זה אותו דבר. זה לא תפיית קרקע, זה תפיית כסף. אז אם כן אמרת, תן לי קרקע. אני חושב שהתשובה לרמב״ם, שהרמב״ם הבין שחובל שונה לגמרי ממזיק. למה חובל שונה לגמרי ממזיק? כי בחובל אי אפשר לתקן, נכון? מי שהוציא לו עין, אנחנו לא יכולים לתקן את זה. למה משלמים תשלום מחובל? זה כפרק. בואו נראה את הרמב״ם בסוף העמוד 4. זה שנאמר בתורה כי אשר ייתן מום באדם כן ינתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, אלא שהוא ראוי לחסרו עבר. העונש היה צריך להיות לקחת את העבר שלך. או לחבוא בו כמו שעשה. אבל לחסרון עברים או לחבלות יש כופר. אין, לא, לא מוצאים משלם כופר. זה עונש. ולכן זה לא תפיית עין לתקן את העין. בנזק, כשחפרתי בורות, התפייה היא לתקן את הבורות. אבל חבלה זה שונה לגמרי. וכך הרמב"ן יתרץ את הקושיה של, של הרב. אוקיי. בכל מקרה, העיקר, התחלנו עם קרקע, כי זה נותן לנו דוגמה טובה ברקע של שיבוד קרקעות. ואני לא יודע אם התשובה היא אותה תשובה. יתכן שהתשובה היא תשובה אחת בקשר לקרקע, ותשובה אחרת בקשר לשיבוד קרקעות. ויש שאלה מקבילה, parallel question. מה מגדיר שיבוד כשיבוד קרקעות? זה משהו אובייקטיבי, או זה משהו בדיון בין האנשים? הטענה, הכפירה, ההודעה, וזה ההבדל בין רשי ורבינו חנן. אנחנו נתחיל שוב מחר עם ירצה השם, עם השאלה הזאת, עם רשי ורבינו חננאל, לא ראיתם את זה, זה double count yet, אנחנו מחר נתחיל איתם, ודרך זה נגיע גם לדיונם של הראשונים, על מיל ועל פה, בקשר למודה במקצת, מאוד מאוד חשוב. אוקיי.